השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. אנחנו בזמן המבורך של חודש אלול. חודש אלול, רבי נחמן קורא להם ימי רצון. ואנחנו שואלים, ימי רצון של מה? בעיקר מושג ימי רצון זה רצון לחדש את הקשר, לחדש את הרומן עם הקדוש ברוך הוא. כי מה היה? מה היה היסטורית בימי אלול? אחרי חטא העגל, כשמשה שבר את הלוחות, אז הוא עלה שוב פעם להר סיני. ועוד לא הייתה את ההתפייסות. בפעם השלישית שהוא עלה להר סיני, זה היה בראש חודש אלול, עד ליום כיפור, שאז הוא ירד עם הלוחות השניות. זאת אומרת שיש בימים הללו כוח של התפייסות, כוח של חידוש הקשר, כוח של שיקום וריפוי, כוח של ימי אלול. זה אומר כי הם ימי רצון שעלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה. אם מספרים לנו על דרך שעושה צדיק גדול כמו משה רבנו, אז אני אומר, מה שאני אשמע על משה רבנו זה שייך למשה רבנו, אבל איפה זה שייך אליי? אני רוצה ללמוד משהו ששייך אליי. אז אומרים לנו, הוא פתח דרך כבושה ללך בה. דרך כבושה ללך בה, זה הכוונה היא שכל אחד מאיתנו יכול לצעוד בעקבותיו. והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, עם עין מחי נינה. רבי נחמן מוביל מהלך בטקסט שבו אני קורא, שבו הוא מדבר, ככל שבן אדם עולה למדרגה יותר גבוהה, ככה הוא צריך יותר עוגן בקרקע. העוגן בקרקע זה לקשר את עצמו עם נשמות ישראל, אפילו, הוא אומר, עם הפחות שבפחותים. עכשיו, איך אנחנו יודעים מי פחות שבפחותים? אז בואו ניתן הגדרה פשוטה. זה פשוט בשיפוט שלי, כמה שאנחנו שיפוטיים. מי שככל שיש בן אדם שאנחנו רואים בו שלילה, וככל שיש בן אדם שאנחנו לא מצליחים לראות את הטוב שבו, אז הדרך שלנו לעלות למעלה עליונה ולהישאר מוגנים באותה מעלה, זה לקשר את עצמנו אל הטוב שיש באנשים שהכי קשה לנו איתם. משה רבנו הוא באמת, הוא בקשר עם כל הדמויות בעם ישראל, והוא רואה אולי אובייקטיבי, במדדים רוחניים אובייקטיביים, מושג שנקרא פחות שבפחותים. אצלנו פחות שבפחותים, לכל מי שקשה לנו איתו. אני מניח שכל מי שהגיע לפה הערב, יש איזושהי דמות שלא קל לנו איתה. אנחנו אפילו לא רוצים להיזכר בה. יכול להיות שאנחנו אומרים גם לעצמנו שאין בו שום מימד של טוב. והמשימה שלנו זה להיות בקשר עם הטוב שבזולת. וזה פירוש ויקהל משה. ויקהל זה מלשון קהילה, אסף את כולם. אז אומר רבי נחמן שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל. אפילו עם הפחות שבפחותים. שימו לב למילים הללו, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל. אני חוזר על שלושת הביטויים הללו. מאסף. מאסף זה כוונה היא לאסוף את הדברים הנפרדים. מאסף. ומייחד. מייחד זה כוונה היא לעשות אותם ביחד. שמשה היה מאסף הוא מייחד, הוא מקשר את עצמו. יש, זה כמו לאסוף זר פרחים. אז קודם כל אני מאסף את הפרחים בשדה. אחרי זה אני מייחד, עושה אותם ביחד, וגם מקשר. מקשר שהם יהיו לא רק ביחד, אלא הם גם יהיו קשורים זה בזה. אז כל מי שרוצה להמריא למעלה עליונה, יש דרך שמלימד אותה משה רבנו, שזה להיות בקשר אפילו עם הפחות שבפחותים, עם הנקודת אלוקות שבו. והדגשנו שלמשה רבנו הפחות שבפחותים זה הכוונה עם כל העם ממש, ועבורנו הפחות שבפחותים זה כל מי שקשה לנו איתו, ואנחנו בעצם מנסים לא לחשוב עליו ולא להיזכר בו. אז כשאני דוחה מישהו מעליי, אני בעצם דוחה גם את נקודת הטוב שבו, נקודת האלוקות שבו. זאת אומרת שיש משהו באלוקות שאני מתעלם ממנה. זו הזמנה למצוא הגנה רוחנית כשאנחנו מתחילים של תהליך של עלייה רוחנית. כי בהמשך הטקסט הזה שאני קורא מליקוטי מורן חלק ב' תורה פי ב', רבי נחמן אומר שיכול להיות מצב שבן אדם עולה במעלה רוחנית גדולה והוא פתאום כבר לא רואה את הקדוש ברוך הוא, לא רואה אלוקות. אני אקרא לכם משפט פה מהטקסט, שאם אנחנו מספיק ערניים זה נשמע מאוד ציני, שימו לב. ודוד אמר, אם עסק שמיים, שם אתה. כלומר, אם אני אעלה למעלה עליונה, עסק שמיים, שם אתה, שם גם יש את הקדוש ברוך הוא. אז אומר על זה רבי נחמן, אפילו בשמיים, שם יש הקדוש ברוך הוא. זה נשמע מאוד ציני, מה זה אפילו בשמיים, שם יש את הקדוש ברוך הוא? אלא מסתבר שבן אדם שמנסה להשיג מעלות עליונות והוא לא קיבל הדרכה איך לבצע את ההגנה כראוי, אז העלייה הגדולה שלו גורמת לו דווקא להתרחק מהקדוש ברוך הוא. פשוט לא רואה אותו שם. ואם הוא זוכה לדעת את ההגנה, איך להיות מוגן במצב הזה, אז גם בעלייה הגדולה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. שימו לב שוב למילים, ודוד אמר, אם עסק שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא. בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם הקדוש ברוך הוא. ומצינו שאלישה אחר, אלישה בן אבויה, קיבל את הכינוי אחר. אלישה בן אבויה היה מארבעה שנכנסו לפרדס, והוא בעצם הגיע למעלות עליונות ונפלאות. על מה שזה גרם לו, שהוא כפר בעיקר. והדבר תמוע, כי אדרבה, כי כל מה שאדם נתעלה ביותר, בוודאי הוא יותר קרוב לאלוקות, כי כל הטוב הוא אלוקות. אז איך זה שבן אדם היה לו חוויה רוחנית כל כך גבוהה וזה גרם לו לכפירה? אומר רבי נחמן שזה סוד שנקרא ותיקנה עיניו מראות. לפעמים נחמת שנתקרב ביותר אל האור אלוקות, אזי האור מכה עיניו ומזיק לו. כמו שאדם מסתכל בעצם השמש. אז יש הרבה אנשים שעוברים חוויות רוחניות חזקות, וזה גורם להם לנפילה. זאת אומרת, החוויה הרוחנית הייתה עוצמתית. המסקנות של זה למעשה, כמו אצל אלישע בן אבויה שהוא כפר בעיקר, זאת אומרת שהוא חווה ניתוק. בחודש אלול כל אחד מאיתנו בעצם יכול לעלות ולקבל לוחות אחרונות. כל מה שעבר על משה יכול לעבור עלינו. כל מי שרוצה לקבל שוב את הלוחות יכול. ומשה סלל דרך, סלל נתיב. משה ידע את הסוד שכשעולים למעלה צריכים להיות מוגנים. רבי נחמן מגלה לנו איך הוא ביצע את ההגנה הזאת, שהוא קישר את עצמו לנשמות הכי ירודות, לנשמות הכי, נקרא לזה, על הפנים. אנחנו לא יודעים מי זה הנשמות האלו, אז מה אמרנו? אז איך זה עובד אצלנו? בכל? אנשים שקשה לנו איתם, נכון? אלו שאנחנו שופטים אותם, זה בעצם הנשמות. אלו שמעלים בנו ומציפים בנו את העומס, אז לקשר את עצמנו לטוב שבהם זה אותה הגנה שדרכה אנחנו יכולים לעלות למעלה. בחודש אלול, משה רבנו עלה להר לקבל, להר סיני לקבל את הלוחות האחרונות. אחרי שהוא שבר פעם ראשונה את הלוחות. זה אקט של פיוס, זה גם אקט של פיוס, אקט של חידוש הרומן עם הקדוש ברוך הוא, וגם אקט להביא גילוי גדול, הלוחות זה כמו גילוי להביא אותם אל תוך המציאות הגשמית. עכשיו, לעלות להר סיני, הר סיני מסמל את המקום הרוחני הכי גבוה. ומסתבר שאדם עולה למעלה עליונה כזו, כמו משה רבנו, במיוחד שהוא עולה ל-40 יום, ש-40 יום שהוא לא אוכל ולא שותה, נמצא לדבקות אלוקית, הוא צריך להיות שמור. מגלים לנו פה כלל שיש אנשים שנפתחים לחוויות רוחניות עליונות והם נפגעים מזה. חלק ממה שהם נפגעים מזה זה כולל גם להביא לכפירה. זה לא בגלל רוע, זה בגלל החשפות למידע רוחני נשגב שביכולת הקליטה האנושית זה בלתי נתפס וזה מוביל למסקנות הפוכות מהמכוון. זה מה שמסופר לנו על ארבעה שנכנסו לפרדס. רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא ואלישע בן אבויה. היחיד מהחבורה הזו שנכנס בשלום ויצא בשלום היה רבי עקיבא. השלושה האחרים, על אחד כתוב הציץ ונפגע, אחד כתוב הציץ ומת, ואחד כתוב שהוא כפר בעיקר. זאת אומרת שאף אחד לא יצא, חוץ מרבי עקיבא, לא יצא משם מאוזן. רק התוצאה הכי קשה זה התוצאה של אלישע בן אבויה. אז רבי נחמן מגלה לנו, קודם כל הוא אומר, איך זה יכול להיות שבן אדם עולה למעלה רוחנית עליונה כמו אלישע בן אבויה, וזוכה ממש להיות ברקיע בחוויות נפלאות, והמסקנה היא כפירה. אומר רבי נחמן, איך זה ייתכן? אז הוא אומר, יש מושג שנקרא, זה נאמר על יצחק אבינו, ותקענה עיניו מראות. כתוב שיצחק אבינו בסוף ימיו לא ראה כל כך טוב. אבל אומר, מה זה ותיחנה עיניו מראות? כמו שבן אדם מסתכל בעצם השמש, מה יקרה אם מסתכל ממש מול השמש ישירות? מה יקרה? זה מסנבר. אם נמשיך להסתכל, מה יקרה? זה גם מזיק לעיניים, נכון? יש שלב שאומר, כמו כשאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. אז מה צריך לעשות מי שרוצה בכל זאת להסתכל על השמש, יש ליקוי חמה או דברים מעין אלו, מה עושים? צריך הגנות. בשביל, כי להסתכל ישירות על האור המופלא הזו בלי הגנה, זה יכול להזיק. אז בעצם אומר רבי נחמן, שאלישע בן אבויה הסתכל בעצם השמש, הכוונה היא בגילוי אלוקי בלי הגנות, ומזה הוא נפגע. זה הוביל אותו למסקנות אחרות. איך משה רבינו לא נפגע? שהוא עלה להר, שזה גם עלה לפרדס, על ידי שהוא היה לו את הסוד איך לעשות הגנות. מה הם ההגנות? אומר, ההגנות זה לקשר את עצמי במחשבה לאנשים הכי נמוכים, הכי ירודים בעם ישראל. אז אצל משה רבינו הוא באמת, זה לקשר את עצמו לכלל העם, לכלל הנשמות הירודות. אנחנו, שלא יודעים מי זה נשמה ירודה, מי זה נשמה טובה, זה, אצלנו זה בא לידי ביטול להיות בקשר עם הנשמות שאנחנו שופטים אותם, עם אלו שקשה לנו איתם, עם אלו שפגעו בנו ואנחנו ממש לא רוצים להיזכר בהם, ודוחים אותם לגמרי מאיתנו. כשאני דוחה מישהו לגמרי ממני, אני בעצם דוחה גם את הניצוץ של אלוקות שבו. זאת אומרת שיש משהו מהאלוקות שאני מנתק מגע איתו. כי בכל אחד יש ניצוץ אלוקות. אז כל אחד שאני לא בקשר איתו, אני בעצם חוסם את עצמי מלהיות עם אותו ניצוץ בקשר. ואין כאן הכוונה שאתם צריכים להרים טלפון למי שקשה לכם, זה מספיק שזה נעשה במחשבה. להיות בקשר, שלא, אחרת יכולים להיבהל מהשיעור הזה, כן? להיות בקשר עם אותה נקודה. והנקודה הזאת, עכשיו אומר רבי נחמן, יש, כידוע שהניקוד באלף בית העברי, יש כמה סוגי נקודות. יש קמץ, פתח, צעירה, סגול, חיריק, שירוק, קובוץ. ובספר תיקוני זוהר מוסבר על כל אחד מהנקודות הללו מה הסוד של זה. ברעיון שלנו הוא הולך להסביר את הסוד של שתי נקודות, של שתי תנועות, של החיריק ושל הסגול. אומר, החיריק, מה שהוא מסמל, הוא מסמל את הנקודה התחתונה, זה הנקודת אלוקות שנמצאת במקומות הכי ירודים. אומר, גם במקום הכי ירוד, שנראה לנו הכי טמא, הכי פסול, גם שם מה שמחיה אותו זה נקודת אלוקות. והסמל של זה, זה החיריק. ובתיקוני זוהר נאמר על החיריק, הכינוי של זה, שמה? לא מוצא מה כתוב? החיריק, זה נאמר, הוא בחיריק לאנחת עלה לטאטה, זאת אומרת, להניח לה, למטה, להמליך לה לטאטאים, להמליך את הקדוש ברוך הוא על המקומות הכי נמוכים. זאת אומרת, חיריק מסמל גילויי שכינה במקומות הכי הכי ירודים. זה הסמל של חיריק. מה מסמל סגול? סגול מסמל הגנה. סגול מסמל, הוא אומר, שתי זרועות. הרי מה זה סגול? זה נקודה באמצע ושתי נקודות מסביב. אז אומר, שתי הנקודות מסביב זה זרועות, הנקודה באמצע זה אני. מה עושים עם הזרועות הללו? שכשאני נחשף לאור גדול או לגילוי שאני לא ראוי לו, אז מה אני עושה עם הזרועות, עם הכפות? מכסה את העיניים. סוד הסגול זה להיחשף לסודות עליונים ולהיות מוגן. חיריק מסמל שגם במקומות הכי ירודים יש נקודת אלוקות. חיריק זה נקודה קטנה שגם במקום הכי ירוד, הכי שפל, יש שם אלוקות נסתרת. סגול זה להיות הגנה בין, זה לא סתם, אני אמרתי שזה שתי הזרועות שלי, אבל פה אומר וסגול, קד אי בין טרן דרוין דמלקה, בין שתי זרועות המלך, שכביכול הקדוש ברוך הוא מגן עליי שלא אראה את מה שצריך, שלא אראה את מה שלא ראוי לי. וסקותי כפי עליך, כי בלא זה היה עצם עוד, אור הכבוד מזיק למשה, כמו שכתוב, כי לא איראני אדם וחי וראית את אחוריי. אז משה זכה להגנה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שזה סוד הסגול. איך הוא זכה להגנה הזאת? זאת אומרת, סגול זה התוצאה, זה ההגנה שקדוש ברוך הוא מגן עליי. איך זוכים לזה? על ידי שאני מתחבר לחיריק, למקומות שאני מגלה את האלוקות גם במקומות הכי הכי נמוכים. כי זה לא חוכמה לעלות למעלה, אלא להבין שאלוקות יש מהמדרגה הכי תחתונה עד המדרגה הכי עליונה. ואני רוצה לקשר את זה לכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו בחודש הזה יכול לעלות על הר סיני, להיות שם 40 יום ולקבל את הלוחות. נחמד לחשוב על זה. בחינת זה רעיון רוחני. ואומרים לו איך זה יעשה בצורה הטובה. אז אפשר לומר שכל הימים הללו של חודש אלול והחגים שבאים בעקבות חודש אלול, אלו ימים של בחינת הר סיני. בעצם אנחנו לוקחים את הרעיון, כמו שאמר הבעל שם טוב, ולוקחים את הדברים שעליהם מדובר, והופכים אותם לשווים לכל נפש. זאת אומרת, אם כתוב שבחודש אלול משה עלה להר סיני, אז יש בחינה מסוימת שכל אחד מאיתנו ב-40 יום הללו הוא גם על הר סיני.
וזה לא עוזר אם נחשוב שאנחנו חריק ומתחברים לנשמות ירודות, ואנחנו יכולים לעלות להר סיני. זה לא עובד ככה.
לא עובד.
לא עובד.
נכון. אז מה, רוצה ככה לחרב לי את השיעור? מה? זה אומרים אחרי שהשיעור נגמר. נכון, זה ממתי מה שאני מדבר פה זה עובד. אפשר לראות את זה כמחמאה, זאת אומרת שמה שדיברנו עד היום עובד, רק הפעם את נתקלת בחומר חדש. מה שאני מבין ש-40 יום הללו זה בעצם, זה הכל ביחסיות. כמו שמשה רבינו זכה לגילוי נשגב וקיבל את הלוחות האחרונות, אז ביחסיות גם אנחנו יכולים ב-40 יום הללו, בעיקר את התוצאה של משה, זה לא מה שהפיקנטריה של הר סיני. התוצאה שמשה הביא מהר סיני זה חידוש הרומן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הפיוס. וזה מה שאמור לקרות בזמן הזה, בימים הללו. הפיוס. והפיוס הזה יש לו פוטנציאל, יש לו פה פוטנציאל גם שמשהו טוב יקרה לנו, שנמריא גבוה. בשביל להמריא גבוה צריך להיות בקשר עם מקום מאוד נמוך. ובקשר עם מקום מאוד נמוך זה להיות בקשר עם כל אלו שקשה לנו. ולא צריך לעשות את זה פיזית, אלא רק במחשבה להיות בקשר איתם. עכשיו דוד המלך, עכשיו משה רבנו ידע את הסוד הזה שלא כדאי לחוות חוויות רוחניות עליונות אם אין הגנה. משה ידע את הסוד הזה ודוד המלך ידע את הסוד הזה ורבי נחמן ידע את הסוד הזה. אלישע בן אבויה לא ידע את הסוד הזה. אלישע בן אבויה היה אדם טוב, על הרצון שלו להגיע לגילויים עליונים גרם לו להפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ככה, שזה בחינת וסקותי כפי עליך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה וסקותי כפי עליך. אני בעצם ישים את כפותי עליך. מה הכוונה לשים את כפי עליך? שלא תראה את מה שאינו ראוי. זה בעצם להיות מוגן. למה? כי בלא זה, אם לא היה זוכה להגנה המיוחדת הזו, היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה. הוא היה נחשף לכזה גילוי, אלוקות היה עוצם אור הכבוד, תרשו לי להתענג בפומבי על המילים הללו, עוצם אור הכבוד. עוצם, מה זה עוצם? עוצמה, אור הכבוד, כבוד זה גילוי, כאילו אור, אנחנו לא יכולים בכלל לשאר מה זה גילוי, היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה, אפילו משה שזה אדם במדרגה עליונה זה היה מזיק לו. כמו שכתוב, כי לא איראני האדם וחי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז איך בכל זאת תזכה לגילוי הנשגב הזה וראית את אחוריי? מה זה וראית את אחוריי? זה כמו לא לראות את הפנים של אדם, אלא לראות רק את אחוריו. אומרים שבראית את אחוריי, משה רבנו ביקש להבין את כל ההיסטוריה, מה הולך להיות קדימה. איך שהכל לטובה, איך הכל מדויק. מה לא, הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי. קדימה לא תוכל לראות את זה, תוכל רק לראות לאחר מעשה. כמו שאנחנו רואים בחיים שלנו, שהרבה פעמים רק לאחר מעשה, מאורעות שהיו לנו מאוד קשים, מאורעות שהיו לנו מאוד בלתי מובנים או בלתי נתפסים, פתאום מתפרשים לטובה. אנחנו רואים איך שהכל היה מושגח ואיך הכל היה לטובה וכולי. רק יזכיר שהיום השיעור התחיל ב-8.
לא, לא ל-8.
בסדר. בסדר. על זה נאמר, כל מי שהגיע, מתי שהגיע, הגיע בדיוק בזמן. ללא שנייה איחור. ובכלל, כמה שאדם שומע מנה יותר קטנה, יש סיכוי שהוא יצא עם משהו בשיעור. האידיאל זה 20 דקות. אדם שנמצא פה כל השעה, זה טוב לראות את החברים, טוב לשאול מה נשמע, להיות באווירה. אז מה היה המשפט שאמרתי לפני שהשיעור התחיל ב-8? ברוך השם. אז וראית את אחוריי. זאת אומרת שאדם לא יכול לראות מקדימה איך הכל טוב. הוא יכול להאמין שהכל טוב. לאחר מעשה הוא יכול לזכות ולראות איך שהכל היה לטובה. לתת אמון בשם יתברך שהכל היה לטובה. כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה, כמו שכתוב, כי לא יראני האדם וחי וראית את אחוריי. וזה שביקש דוד, יש פסוק בתהילים, שדוד המלך אומר, ואחר כבוד תיקחני. אז מפרש את זה רבי נחמן, תקרבני, בהתקרבות של משה, שביקש ממך, הרי נינה את כבודיך, והראית לו את אחורי כבודיך. כמו שכתוב, וראית את אחוריי. זאת אומרת, שגם דוד המלך ידע לבקש מצד אחד גילוי עליון ונשגב, ומצד שני אמר, תתה, אבא, אל תחשוף אותי לגילוי שיכול להזיק לי. תחשוף אותי לגילוי ברמה שיהיה לטובתי. זה, אומר רבי נחמן, זה הסוד של חודש אלול. עכשיו, באותו טקסט ממנו אני קורא, הוא מדבר על פרשת השבוע שכתוב כי תצא למלחמה. מה ההגדרה למלחמה? ווסידוס מלחומה. מה זה מלחמה? אז הוא אומר, כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון. איזה הגדרה יפה. מה הכוונה התנגדות הרצון? אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך. זה נקרא מלחמה. שאני רוצה שיהיה ככה והדבר להפך. זאת אומרת, כשאני חי במציאות שאני מתנגד לה, זה חוויה של מלחמה. כמה אנשים חיים בחוויה הזו של מלחמה? מי לא? ווס? אז מה עושים? וגם החוויה הזו של מלחמה זה נקרא שלא כסדר, שהמציאות הולכת, יש, כשהמציאות הולכת כפי שאני רוצה, זה נקרא כסדר. כשהעסק תקוע, זה נקרא שלא כסדר. אפשר להגיד אוי תתה. ואומר, זה נקרא גם התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר והדבר להפך. התנגדות הרצון, כביכול הרצון מתנגד להיענות לי. אז מה עושים? כן? כשאת רוצה משהו וזה לא קורה, זה חוויה של מלחמה. עכשיו, חלק מהעניין עכשיו, כשמשהו מתנהל שלא כרצוני, זה בעצם הבנה שיש עוד רצון שפועל בעולם חוץ מהרצון שלי. ומה זה הרצון הזה? כשאני נמצא בתודעה מצומצמת, אז אני בעצם מאשים את הזולת שהוא פוגע בי. בעומק הרצון שפועל פה זה רצון השם. אז אומר, חלק מהמושג של לנצח במלחמה הזו זה להבין שמה שמתנגד לרצוני זה בעצם זה רצון השם מתרחש עכשיו. עדיף שהוא יהיה רצון, רק במקום שהרצון הזה בקונפליקט עם המציאות, אז לא להיות שם בכעס ובמלחמה. זה גם לא לוותר על הרצונות שלי, זה להסכים למה שקורה. באון קייטי קרא לזה לאהוב את מה שיש. זה לא שאני מוותר, שאני פסיבי, רק אני, יש לי תוכנית ואני הולך איתה. זה טוב מאוד שבן אדם בעזרת כוח הרצון שלו מממש את יהודו בעולם. רק במקום שזה חסום וזה לא הולך, שתפין שזה חסום, זה מתקדם לאט. יש פעמים שזה לא הולך, אז זה לא סיבה לתסכול. כשזה לא הולך להסכים, זאת אומרת שיש עוד אפשרות שהטוב יקרה. כי למה אנחנו בעצם כועסים או מיואשים או עצובים? כי אני אומר, אם הדרך שבה רציתי שהטוב יתממש לא מתממש, אז כאילו הטוב כבר לא יכול להתממש. וכשאני נותן אמון, אני בעצם אומר, הטוב יכול, נותן אמון שהקדוש ברוך הוא יש לו סיבות למה זה לא מתממש. הרעיון הוא להיות בקשר עם הרצון שלי, רק איפה שזה נתקע, לא להיות במקום של התסכול הקדוש. עד איפה מנסים? אדם יכול לנסות לאורך זמן, במיוחד מטרות שהוא חושב שהן נעלות. זה גם צריך הדרכה יותר מפורטת, יותר אישית. הרעיון הוא שאפשר לשמור על קשר עם הרצון הגבוה שלי, ולהסכים למציאות שעכשיו לא מתנהלת כפי רצוני. זאת אומרת, זה לא אומר שאני מוותר, זה עכשיו מה שקורה, אז אני לא אומר אני מפסיק לחיות או מפסיק לאהוב את מה שקורה עד שמשהו אחר יקרה. אני בעצם אומר, יש פוס בחיים עד ש... זה יסתדר. אומר, לא, עד שזה מסתדר, זה גם יש פה לימוד, זה גם יש פה טוב שמגיע אליי. זה לא הופך אותי לפטליסט, זה הופך אותי לגמיש. ואדם בפטליזם אין בכלל קשר עם הרצון האישי. אני אומר, רק מה שקורה, טוב, פה מה שמדבר רבי נחמן, אומר, תהיה בקשר עם הרצון שלך. אתה יכול לפתח אותו, אתה יכול להתפלל עליו, אתה יכול להעצים אותו. רק במקום שקורה משהו אחר, אל תהיה במאבק. לפעמים תהיה הרמוניה ויש סיכרון נפלא, ולפעמים יהיה מצב שממש יש דיסהרמוניה בין...
תמיד דיאלוג של השניים.
כן. אנחנו רוצים שהרצון הפנימי הרי יתממש במציאות הגשמית. כן. כן. וכשזה אחד, זה נקרא שהמציאות היא כסדר. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד נקודה על חודש אלול, שימי מעלה השלום דיברה עליו, היא אמרה שימי אלול זה ימים של התחדשות. טוב, היא קראה לזה שער לשנה החדשה. איזה מילים יפות. שער לשנה החדשה. ימי אלול. באחד השיעורים שנתנה ללול, היא אמרה לנסות לבדוק את עצמנו מה קורה מול ההורים. ולכאורה, מה זה קשור? מה קורה מול ההורים בין זה לבין חודש אלול? מסתבר שכל אחד, ללא יוצא מן הכלל, יש לו איזה קושי מילדות מול הורים, ולפעמים גם יש כעס או האשמה על הורים. באופן כללי, אמא דיברה על כך שההורים עשו מה שיכלו. הם עשו את המקסימום שהיה באפשרותם. אנחנו אמנם חווינו את זה כפגיעה בנו או כדבר לא טוב, אבל ההנחה היא שהם עשו כפי שהם יכלו. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש את הילד הקטן או הילדה הקטנה, שהיא עדיין כועסת על ההורים. במקום שבו הם יחסירו. יחסירו את הכוונה היא שלא נתנו לי את מה שצריך. והכעס הזה, הוא ממתין שם. גם אם עברו עשרות שנים, וגם אם הבן אדם עשה עם עצמו עבודת נפש מדהימה, הכעס הזה יושב וממתין. עכשיו, ככל שהכעס הזה, שהילד הקטן או הילדה הקטנה רשמו את הכעס הזה בתוכם, והוא נמצא שם, חבוי מתודעתנו, המשמעות היא שמשהו ממני לא פנוי להתחדשות אמיתית. כי הכעס שקשור לפגיעות מהילדות, זאת אומרת שמשהו מהתודעה שלי עדיין נמצא באותו זמן עבר. אז משהו מהתודעה שלי לא פנוי לשעות בזמן המיטי והמתחדש. שוב, כעס שרשום בפנים, נקרא לזה, הוא יושב על חלק מהזיכרון, מנפח הזיכרון, כמו בביטויים היום של הטלפונים המחשבים, הוא תופס נפח מהזיכרון של זמן עבר. ואותו נפח זיכרון שאני נמצא בזמן עבר, לא פנוי להיות בזמן הווה, שזה השנה המתחדשת. בשביל זה היא באה ואמרה שבחודש אלול כל אחד יבדוק את עצמו בפני הוריו. וכדאי להיזכר בכאב הזה. להיזכר, ואפשר ממש לדבר את זה, לא פיזית בפני האבא או אמא, אלא אפילו כביכול לפני הנשמה שלנו, לדמיין שעומדים מולם, ולומר את הדברים שכואבים לנו, לא בלשון תלונה, למה היית ככה, או היית צריך להיות אחרת, או היית צריכה להיות אחרת, אלא בלשון של לשתף בכאב. אמא, מאוד רציתי שתהייתי יותר בימים ההם. אבא, מאוד כאב לי שלא היית בבית. מובן ההבדל בין להגיד את זה כתלונה והאשמה, לבין להגיד את זה כצורך, דרושים מתנדבים לענן בראשם. זה טקס פרטי ביני לביני. זה לדמיין את דמות אבא, דמות אמא, גם אם הם ברוך השם עד 120, או גם זו, ולהגיד את זה. עכשיו, אם זוכים לעשות את זה, באיזשהו שלב משתנה המבט. אנחנו פתאום רואים את הכאב שהיה לאבא ואמא, מה שהם עברו. על הצער שהיה להם, שהם עצמם, לדוגמה. לדוגמה. סיפר לי חבר שהוא שנים לא דיבר עם אבא שלו, 20 שנה לא דיבר עם אבא שלו, אחרי שההורים התגרשו ואבא עזב את הבית וניתק איתם קשר. הוא כעס עליו, ידע איפה למצוא אותו, הוא כעס עליו ולא דיבר איתו 20 שנה. יום אחד הוא בא אליי, אדם מבוגר, אדם שעושה עבודה נפלאה והרבה טובים יש עליו, הוא אומר לי בהתרגשות, מיכי, פגשתי את אבא שלי היום. הוא אומר לי, עם דמעות בעיניים, הוא אומר, התברר לי שאבא רצה אותי. שאל אותו, מה התברר? אז הוא ישב עם אבא שלו אחרי הרבה שנים שהם לא דיברו. הוא מאוד כעס על זה שאבא ניתק קשר. ואבא סיפר שבילדות הוא מאוד מאוד רצה להיות עם הילדים. ואמא ניהלה איתו מאבק משפטי והצליחה למנוע ממנו מלהיות בקשר. והוא היה בלילות בוכה שהוא לא זוכה להיות עם ילדיו. והילד, כמו שנהוג לומר היום בעברית עכשווית, אכל סרטים שאבא נטש אותו ולא רצה לראות אותו, ואבא שונא אותו, ואבא... הוא בא אליי ממש בוכה, למרות שעברו 20 שנה, אומר, אבא רצה אותי. רק הידיעה הזו ריפאה חלק מליבו. מה שאני רוצה לומר, שמשתנה המבט, לפי אם אבא שעזב את הבית, פתאום אנחנו רואים מבט אחר, כמה לא הייתה לו ברירה, שהיה משהו בין בני הזוג. אנחנו שופטים את זה, אבל מה שהוא חווה ברגישות שלו, מה שהם חוו, או אמא חוותה ברגישות שלה, בפער ביניהם, משתנה המבט. ועולה חמלה גדולה על ההורים. רק החמלה הזו לא יכולה לבוא לתודעה שלנו לפני שפגשנו את הכאב וסחנו אודותיו. מה שאמרתי, אבא, הייתי צריך שתהיה איתי יותר, כאב לי שלא היית שם. קודם כל להביע את הכעס, את הכאב, את החסר, בלשתף, לא כתלונה, לא כאשמה, אלא פשוט לשתף מה כאב. וכשזוכים לעשות את זה, אז המבט משתנה, וממש כמתנת שמיים אנחנו פתאום רואים את המציאות מזווית אחרת. מה עבר עליהם? אני אומנם דיברתי עם הורים גרושים, אבל יש גם דוגמאות פשוטות שהורים היו צריכים לעבוד שתי משמרות בשביל שיהיה מה לאכול, או כל מיני דברים כאלו, או דברים שאנחנו לא יודעים. והמבט משתנה, ואז מגיעה סליחה. למהר לסלוח בלי לעבור דרך הכאב, המבט המשתנה שמוביל לחמלה, והשלב האחרון של סליחה, זה חסר. זו סליחה שיש לה ערך. רק הילד הקטן, הוא לא מכיר באידיאלים של סליחה. הילד הקטן יגיד סליחה וימשיך לשמור את הכעס. הוא יגיד סלחתי והפגיעות עדיין תישמר. וכשזוכים לעשות השלבים הללו זה מתנקה. ואז המשמעות היא שאנחנו פנויים לקבל את אור השנה החדשה. זה בעצם העניין שאמא הזכירה, לבדוק את הלב מול ההורים בפתח השנה החדשה. אמי מעלה השלום, שני הזמנים שהכי דיברה אליהם בלוח השנה, היא הייתה מאוד קשובה למתרחש בזמן, היא דיברה על חודש אלול ועל חודש ניסן, כזמנים של התחדשות. ובאלול, אמרה שזה ממש ימים גדולים, ימים נפלאים, רק אלו ימים שהטוב שבהם יכול להתגלות על ידי שאנחנו בעצם משחררים את כל הכאב מן העבר, כי הוא בעצם יושב על אותו מימד שהיה צריך לחוות את ההתחדשות. אז אמנם אני מדבר פה על תהליך נפשי משמעותי ככה בתמצות. על זה נאמר, תן לחכם ויחכם עוד. מי שהדברים דיברו אל ליבו והבין אותם יכול לפתח את זה. וזה תשובה גם. זה גם תשובה. כי התפייסות עם הורים זה השלב המקדים להתפייסות עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם לשחרר את הזרימה שעבורה לעבור מדור לדור. מאדם לאדם. לחיים לחיים. עכשיו, כל זה שייך לעבודה של חודש אלול, שעליהם נאמר שהם ימי רצון. הם ימי רצון. זה ימים של להיזכר ברצונות שלי בכלל. זה ימים להיזכר גם בלפגוש את הרצון העליון שמופיע בעולם. וזה ימים של להבין בכלל מה זה המושג רצון. מושג רצון. רצון זה כוח רוחני ראשון במעלה. אנחנו יודעים שהמילה רצון זה גם צינור וזה גם נוצר. נוצר. זה לשחק עם האותיות. רק זה לא רק משחק מילים, אלא יש בזה משמעות. כי מה זה צינור? אם יש לי ברז בגינה ועץ שצריך השקיה במרחק של 20 מטר, הברז זה מקור השפע. והשפע נצרך במקום אחר, הוא נצרך ליד העץ. הצינור הוא מחבר בין מקור השפע למקום שבו הוא נצרך. זה נקרא צינור. אז אותו דבר, מה עושה הרצון? הדבר שאותו אני רוצה, הוא קיים באיזשהו מקום במימד הרוחני בבריאה. כל שפע, כל טוב שאני רוצה שיתממש במציאות, הוא קיים באיזשהו מקום בעולם הרוחני, בפוטנציאל ביקום. אני רוצה שהוא יופיע בחיי, בתוך מציאות חיי. מה מקשר בין המקום שבו השפע נמצא לבין המקום שבו הוא נצרך? זה עניין של צינור. הרצון יוצר צינור. זה, עכשיו לראות את הקשר, זה לא רק משחק מיני, זה קשר מובהק בין רצון לצינור. זאת, הרצון זה בעצם הצינור שדרכו השפע מופיע מהמקום שבו הוא נמצא כרגע באופן מופשט, איכשהו מתגשם אל תוך חיי. וממילא זה גם מתאים להסביר את המילה נוצר. שהוא נוצר, הרצון בעצם גורם לדבר להיווצר. דברים מתממשים ומתגשמים בעולם על ידי כוח הרצון. מה? כן. אז זה, בהקשר הזה אפשר להתייחס אל ימי אלול כהם ימי רצון. זה להיזכר ברצונות הגבוהים שלנו, להיזכר בטוב שאותו אנחנו רוצים לראות מופיע בתוך חיינו. זה בעצם... הרצון יוצר את הצינור. זאת אומרת, בזה שאני רוצה את הדבר, זה החוקיות שקבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שדברים יופיעו בחיי על ידי הרצון. אדם רוצה איזה משרה, בן אדם רוצה איזה מקצוע, אז על ידי הרצון הוא ילך ללמוד על הנושא, הוא ילך להכיר את הנושא. הרצון ייצור לו את הצינור להגיע אל תוך אותו עניין. לכן אחד הדברים הכי כואבים אצל ילדים זה שפגעו להם ברצון. לפעמים הורים השתלטו לילדים על הרצון. וילד שאין לו מפגש עם הרצון האישי שלו, אז אחרי זה הוא יחווה ריק בחיים שלו. לכן זה מאוד חשוב לא לקחת לבן אדם את הרצון, אלא לעודד אותו לפגוש את רצונותיו. יש הבדל בין רצון לבין בלי. היום מאוד יש אצל ילדים בלי. יש הבדל בין רצון. יש לפעמים שיש לי סבלנות, אני אומר לילדים, אין עכשיו מי שאומר בלי לא מקבל. אתה רוצה תגיד, אני רוצה אפילו ארטיק. בא לי ארטיק. רוצה לשמוע את המילה אני רוצה. לא שזה עובד הרבה האימונים האלו של... לפעמים קצת הם תופסים את זה לשם. ולראות את ההבחנה בתוכנו בין הבא לי לבין רוצה. בא לי. אומרים שזה מקום מאוד יפה באינדונזיה. האי בא לי. זה רק גננת שיודעת גיאוגרפיה.
מה הבעיה בבעיה?
אין בעיה, אנחנו רק מדברים על חשיבות הרצון. בא לי זה כמין תשוקה רגעית כזו. אני אומר, כמה שבן אדם בקשר עם הרצון, כוח, גם בכלל הביטוי, כוח רצון, זה מה שמביא אותנו אל ה... אל היד... כמה... לא רק זה, כמה שבן אדם בקשר עם כוח הרצון, הוא יכול לרסן את הבא לי. כי בכוח הרצון זה באמת יעדים משמעותיים. הבא לי זה הענות לרגעי. כמה שהרצון שלי יותר ברור אל משהו שמפעים אותי ומרגש אותי שאני רוצה אותו, אני יכול גם להתאפק מהבא לי למען הייעוד היותר גבוה, למען הייעוד היותר משמעותי. אז יהי רצון, אנחנו כבר לקראת סוף השיעור, וכמעט בכל שיעור אני בסוף אומר יהי רצון, אבל היום זה ממש מתאים. יהי, עצם המושג רצון, יהי רצון ולא יהי בא לי. יהי רצון להיות בקשר עם הרצונות. וגם דיברנו שאיפה שהרצונות נתקעים, להיות בגמישות ולא להיות בצער שמשהו אחר פועל, שמשהו אחר מופיע אל חיי. זה בעצם הגמישות הרוחנית. אני מכוון אל רצונותיי. אבל שדברים קורים אחרת, זה לא אומר שזה אבוד, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בוחר לי חונכות שלא הופיעה בתוכנית הלימודים הרשמית, שהיא יותר משמעותית. זה אי רצון, שיהיה לנו את הרצון לחדש את הקשר, לחדש את ההתפייסות, להגיע לגילויים רוחניים עליונים, כמו שפתחנו את השיעור, ולהיות מוגנים על ידי... עם הגנה על ידי קשר עם אחרי, כשזה הנקודה הכי תחתונה. אני רוצה לעודד את כל מי שהגיע מאוחר, שבאמת הגעתם בזמן. ותשמחו שקיבלתם את המנה המדויקת שתביא תועלת. ולו הייתם מקדימים, לא הייתם מפיקים תועלת כמו בזמן שהגעתם. חיריק זה הסמל הרוחני לפגוש אלוקות. חיריק זה ניקוד וזה גם סמל. שבמקומות הכי נמוכים, הכי טמאים, הכי מסואבים, גם שם יש אלוקות. אז הסמל הזה לאלוקות שנמצאת במקומות הכי ירודים, נקרא חיריק. והסמל של לחוות גילוי רוחני עליון, ומצד שני, להיות מוגן, כאילו הקדוש ברוך הוא שם עליי את הכפיים שלו, בשביל שלא אסתכל במשהו שהוא מעבר למדרגתי, זה נקרא סגול. כי מה יש שם סגול? יש נקודה באמצע ושתי נקודות מימין ומשמאל. הנקודה באמצע זה אני, ושתי הנקודות מימין ומשמאל זה כביכול הכפיים של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם את ידו אל עיניי, שהגילויים שאצפה בהם זה רק גילויים שאוכל להכיל אותן. זאת אומרת, שלא אתבונן או לא אסתכל במשהו שלא מועיל לי. כי אם אני אתבונן במשהו שהוא חזק מדי, זה כמו להסתכל אל אור השמש כפי שהוא. ומה קורה כשמסתכלים באור השמש? זה מזיק חס ושלום. אז זה בשפת הסמלים חיריק וסגול. וכמה שבן אדם יותר בקשר עם החיריק, דהיינו שהוא רואה אלוקות במקומות הכי ירודים, או באנשים שהוא הכי לא סובל, שזה נקרא נקודה קטנה חיריק, ככה הוא מקבל מתנה של סגול. הוא יפתח לגילויים והוא יהיה מוגן אליהם. תודה על הקשב, יהיו ברוכים ושמחים, ושבוע הבא להתראות ב-7:50, בשביל שב-8 נוכל אחרי הסמולטוק. מאוד חשוב לבוא לשיעור ולפטפט ולשאול בשלום החברים, מה נשמע, מה העניינים, לחייך זה לזה, ומוסיף הרבה לשיעור. תודה.